מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מדע בגובה האוזניים. מיטב הכתבות זמינות להאזנה באתר ובאפליקציה.
מוצא הנוצה. אנחנו יודעים שלדינוזאורים היו נוצות, אך השאלות מתי בדיוק התפתחו הנוצות אצל אילו בעלי חיים ולמה שימשו במקור עומדות במוקד של מחלוקות מדעיות כבר יותר מ-100 שנה. שני מאמרים שפורסמו בשבועות האחרונים הציתו מחדש ויכוחים ישנים. מאת דוקטור יונת אשחר, מתוך אתר מכון דוידסון. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא, אמיר בועז. עריכה טכנית, שלומי גילר. מהדרור הצנוע ועד לעית, מהתרנגולת ועד לאלבטרוס, עופות בגדלים ובצורות שונים נמצאים מסביבנו בכל מקום שבו נהיה, ולכולם מאפיין ברור אחד. הם מכוסים נוצות. הנוצות דרושות לתעופה, אך זה לא התפקיד היחיד שלהן. הן שומרות על חום הגוף של העופות, כפי שפרווה עושה אצל היונקים. לחלק מהמינים יש נוצות בצבעים המשתלבים עם צבעי הסביבה ועוזרים להסוות אותם. אחרים, במיוחד הזכרים במינים מסוימים, מתהדרים דווקא בנוצות צבעוניות ובוהקות שמסייעות להם למשוך בנות זוג. נוצות הן פלא הנדסי של ממש. יש יותר מסוג אחד שלהן, אך הסוג שעליו אנחנו חושבים לרוב כשאנחנו שומעים את המילה נוצה, הוא נוצות המתאר, בעלות מבנה מוארך עם ציר מרכזי, שממנו מסתעפים סעיפים רבים. אם נבחן את הסעיפים האלה מקרוב, נראה שגם הם מסתעפים ליצירת תת סעיפים קטנטנים. אותם סעיפים מצוידים בקרסים זעירים, שמחזיקים אותם צמודים זה לזה. המבנה המורכב הזה חיוני לתעופה של הציפורים. הפעלולים האקרובטיים ההמוניים של הזרזירים, הפניות המהירות והקטלניות של הנץ, שום דבר מזה לא יכול היה להתבצע ללא נוצות המתאר. לנוצות אלה מתווספות נוצות הפלומה הקטנות והפחות מסודרות, היוצרות שכבת בידוד כדי לשמור על חום הגוף של הציפורים, ונוצות הקישוט המרהיבות של מינים מסוימים כמו הטווס. מתי במהלך האבולוציה הופיעו אותם מבנים מתוחכמים ולאיזה צורך הם התפתחו? שאלות אלו ואחרות בדבר האבולוציה של הנוצות עומדות כבר שנים ארוכות במרכזה של מחלוקת מדעית. בשבועות האחרונים התעורר הוויכוח הזה שוב. ליתר דיוק התעוררו שני ויכוחים. הראשון נוגע לשאלה מתי התפתחו הנוצות הראשונות ומי התכסו בהן, והשני לזהותה של נוצה מסוימת שצמחה לפני כ-150 מיליון שנה והתגלתה לפני כ-160 שנה בימיו של צ'רלס דרווין. דינוזאורים מנוצים. האבולוציה של הנוצות קשורה כמובן בקשר בל יינתק לאבולוציה של הציפורים, בעל החיים היחיד לפחות בימינו שמתכסה בהן. בעשרות השנים האחרונות התפרסמו מחקרים רבים שהראו שהציפורים התפתחו ללא ספק מהדינוזאורים, ובמיוחד מקבוצה אחת של הדינוזאורים, הטרופודים, שאליה שייך בין השאר גם הטירנוזאורוס רקס המפורסם. למעשה הציפורים המודרניות שייכות לקבוצה זו, ומבחינה אבולוציונית הן דינוזאורים טרופודים. טירנוזאורוס רקס קרוב לצופית יותר מאשר לסטגזאורוס, למשל. אם העופות הם דינוזאורים, האם גם לדינוזאורים הקדומים יותר, אלו שלא עפו, היו נוצות? לפחות עבור חלקם התשובה היא בהחלט כן. באמצע שנות ה-90 החלו להתגלות מאובני דינוזאורים שמורים במיוחד, בעיקר באזור מסוים בצפון מזרח סין. באזור זה הרי געש רבים, ואלו כיסו את האדמה שוב ושוב באפר דק ועדין, ששימר במשך מיליוני שנים את הפרטים של בעלי החיים שנקברו תחתיו. המאובנים מאזור זה מראים בבירור לא רק את העצמות, אלא גם רקמות רכות, כולל נוצות. תודות למאובנים אלו ולאחרים ממקומות שונים בעולם, אנחנו יודעים היום על עשרות מינים של דינוזאורים מנוצים. חלקם גדולים מאוד. רבים מהדינוזאורים המנוצים שהתגלו היו שייכים לקבוצת הטרופודים, שאליה שייכות כאמור גם הציפורים המודרניות. אין ספק שנוצות היו מאפיין נפוץ למדי של מיני הקבוצה הזו. אך בשנים האחרונות התגלו כמה דינוזאורים מקבוצות אחרות, רחוקים למדי מבחינה אבולוציונית מהציפורים, שהתהדרו גם הם בנוצות. ממצאים אלו הובילו להשערה שעדיין שנויה במחלוקת, לפיה כבר האב הקדמון של כל הדינוזאורים היה בעל נוצות. במקרים רבים לא מדובר בנוצות המורכבות שאנחנו רואים על ציפורים כיום, אלא במבנים פשוטים יותר, מסועפים אמנם, אך עם פחות סעיפים וסעיפי משנה, בצורה מסודרת פחות. נוצות מוקדמות אלו, או פרוטו-נוצות, לא יכלו לשמש לתעופה, במיוחד לא ביצורים שמשקלם היה מאות קילוגרמים, לשם מה הן התפתחו עם כך. לפי התיאוריה העיקרית, הן סיפקו חימום לגופם של הדינוזאורים, שככל הנראה היה להם דם חם. לנוצות מוקדמות אלו אכן היה מבנה שדמה לפלומה המשמשת לחימום בעופות כיום. יש חוקרים שחושבים שהנוצות הקשיחות הארוכות יותר התפתחו למטרות חיזור, תפקיד שהן ממלאות גם אצל ציפורים מודרניות, לפני שעזרו לבעליהן להתרומם לאוויר. הנוצות הראשונות. מתי התפתחו הנוצות לראשונה? אם אכן הן התפתחו כבר באב הקדמון של כל הדינוזאורים, הרי שמדובר על יותר מ-220 מיליון שנה לפני זמננו. אם לעומת זאת, כפי שטוענים חלק מהחוקרים, הן התפתחו רק בקבוצה מסוימת של דינוזאורים ולא באחרת, הן היו עשויות להופיע עשרות מיליוני שנים מאוחר יותר. בעוד הוויכוח על כך נמשך, התפרסם ב-2018 מחקר שטען שהנוצות אולי הקדימו את הדינוזאורים עצמם, שכן הן מופיעות על גופם של הפטרוזאורים, הזוחלים המעופפים הקדומים. הפטרוזאורים מוצגים לעתים כסוג של דינוזאור, אך למעשה הם שייכים לקבוצה אחרת, והשושלת שלהם נפרדה מהשושלת שהובילה לדינוזאורים לפני יותר מ-250 מיליון שנה. הם היו בעלי החוליות הראשונים שעפו באוויר, לפני הציפורים והרבה לפני העטלפים. והם עשו זאת בעזרת קרום אור שנמתח בין רגליהם. חלקם היו בגודל של ציפור קטנה, אך היו ביניהם גם ענקים, כמו הקווצלקואטלוס, שהגיע לגובה של ג'ירף, ומוטת כנפיו הייתה יותר מ-10 מטרים, והיה כנראה הייצור החי הגדול ביותר שאי פעם עופף בשמי כדור הארץ. כבר במאה ה-19, אז נמצאו ראשוני המאובנים של הפטרוזאורים, הבחינו החוקרים שחלקם נראים כבעלי פרווה קצרה. בשנים האחרונות נמצאו מאובנים שמורים היטב של הזוחלים המעופפים, ונמצא שהם אמנם לא היו מכוסים באור חלק או בקסקסי לטאה, אלא במעין סיבים קצרים, שכונו פיקנופייבר. הסיבים האלו מזכירים בצורתם שיער, אך הם צומחים מהאפידרמיס, השכבה העליונה של האור, כמו הנוצות. ובשונה מהשיער והפרווה של יונקים שצומחים מהדרמיס, השכבה הפנימית יותר. האם הסיבים האלו הם נוצות ראשוניות? בדיוק על כך מתנהל כעת ויכוח ער. במחקר מ-2018 בחנו החוקרים זישיאו יאנג מסין, מייקל בנטון מארצות הברית ועמיתיהם, מאובן שמור במיוחד של פטרוזאור קטן, שחי לפני כ-160 מיליון שנה. לטענתם אפשר להבחין בסיבים מפוצלים, כמו קצה של מברשת, שכיסו את צווארו, זנבו וגפיו. הסיבים לא נראו כמו נוצות מודרניות כמובן, אך הם כן הסתעפו, וזהו סימן העיקר של הנוצות. אם תיקח את ההגדרה המילונית של נוצה, אילו נוצות, אמר בנטון בראיון לניו יורק טיימס. סיבים או נוצות? כבר אז לא כולם השתכנעו. הרבה דברים בטבע מסתעפים, כמו ענפים בעץ למשל, אמר הביולוג האבולוציוני מתיו שוקי. זה לא אומר שהסיבים הם אכן נוצות. חוקרת המאובנים ג'וליה קלארק הייתה נחרצת יותר. לא הייתי משתמשת במושג נוצות לתיאור המבנים האלה. במאמר שפורסם לאחרונה, דיוויד אנווין ודיוויד מרטיל מבריטניה העלו שאלות בסיסיות יותר. לטענתם הסיבים המפוצלים שהציגו יאנג ובנטון כלל אינם פיקנופייבר, אותם סיבים פרוותיים המכסים את הפטרוזאורים, אלא סיבים שמרכיבים את יריעות האור של כנפי הזוחלים, מבנים שאינם קשורים כלל לנוצות. הסיבים האלו לרוב ישרים, אך כתוצאה מלחץ שיכול להיגרם למשל בעת ההתאבנות, הם עשויים להיפרם ולפתח הסתעפויות דמויות מברשת, ממש כמו שנראה במאמר מ-2018. אם אנו ונומרטיל צודקים, הרי שאין לנו כל ראיה לכך שסיבי הפטרוזאורים הם נוצות קדומות. ההסתעפות שנמצאה היא רק תופעת לוואי של ההתאבנות, והיא מתרחשת בסיבים אחרים בכלל. עוד במאה ה-19 עלתה האפשרות של פטרוזאורים מנוצים, אמר אנוין, אבל הראיות מהמאובנים היו אז, והן עדיין, חלשות מאוד. טענות יוצאות דופן דורשות ראיות יוצאות דופן. יש לנו טענות כאלה, אך לא ראיות כאלה. שלא במפתיע, יאנג, בנטון ועמיתיהם לא מקבלים את הביקורת של אנוין ומרטיל. במאמר תגובה הם טוענים שאפשר להבדיל בין שני סוגי הסיבים, וכי הסיבים שהם תיארו הם בלי שום ספק פיקנופייבר, ולא סיבים המרכיבים את כנפי העור. הם מציינים גם שצורות שונות של הסתעפות הסיבים נמצאו בחלקים שונים של המאובן, למשל על צווארו ועל גפיו. ואם מדובר היה בנזק לסיבים, אין שום סיבה שהנזק היה גורם להם להסתעף בכל מקום בצורה אחרת. לפיכך, הם כתבו, הפירוש הטוב ביותר לממצאים נשאר המסקנה המקורית שלנו שמדובר בנוצות. הוויכוח הזה יוכרע ככל הנראה רק כאשר ימצאו מאובנים נוספים שישפכו אור נוסף על הסיבים נוצות של הזוחלים המעופפים. של מי הנוצה הזו? הוויכוח השני נוגע לנוצה מאובנת, ובמקרה הזה אין כל ספק שאכן מדובר בנוצה. המבנה שלה מודרני להפליא, ובמבט ראשון היא נראית ממש כמו נוצה שאפשר למצוא ברחוב, כזו שנשרה מיונה או מעורב. אך הנוצה הזו היא בת 150 מיליון שנה. המאובן היפהפה הזה נמצא כבר ב-1861 במחצבה בגרמניה, והיה הראשון לרמוז על ההתפתחות המוקדמת של הנוצות. כשנתיים לאחר מכן, הופיע בספרות המדעית תיאור של מאובן שמור אחר, גם הוא מגרמניה, שהציג בעל חיים שנראה כשילוב מוזר בין זוחל לציפור. בעל החיים זכה לשם ארכאופטריקס, כנף קדומה. היו לו בבירור נוצות, לא רק נוצות פלומה קטנות, אלא נוצות מתאר ארוכות שיצרו כנפיים דומות מאוד לאלו של ציפורים מודרניות. אך מאפיינים אחרים שלו היו דומים יותר לזוחלים או לדינוזאורים. היה לו זנב ארוך הבנוי מחוליות עצם, לא רק זנב של נוצות כמו לציפורים, ותפרים בקצות הכנפיים. מאובנים נוספים של ארכאופטריקס שנמצאו מאוחר יותר, הראו שפיו היה מלא שיניים. המאובן הראשון תואר 4 שנים בלבד לאחר שצ'רלס דרווין פרסם את ספרו מוצא המינים, ובו הציג את תיאוריות האבולוציה על ידי ברירה טבעית. הארכאופטריקס נראה בדיוק כפי שהתיאוריה חזתה שיראה מאובן בשלב ביניים בין זוחל לציפור, וכך סיפק ראיה חזקה לנכונותה. כמעט מיד עם גילוי הארכאופטריקס, שערו חוקרים שהנוצה הקדומה שייכת למין זה. הם נמצאו באותו אזור גיאוגרפי, וכאשר פותחו שיטות תארוך למאובנים, נמצא שהם גם כמעט בני אותו גיל. במשך השנים ניסו חוקרים לקבוע מאיזה מקום בגוף הארכאופטריקס הגיע הנוצה, וגם מה היה צבעה המקורי. מחקר מ-2012, למשל, טען שזו הייתה נוצה שחורה מהכנף השמאלית של הציפור הקדומה. ואילו מחקר מ-2013 טען שהיא הייתה בעלת שני צבעים, שחור ולבן. בעוד חוקרי המאובנים מנסים לברר את הפרטים הקטנים הללו, השאלה הגדולה יותר עדיין לא קיבלה מענה מספיק. היה ויכוח כבר כאשר הנוצה נמצאה, האם הנוצה המבודדת הזו שייכת לאותו בעל חיים כמו השלדים המאובנים של הארכאופטריקס? אמר חוקר המאובנים ריין קרני בריאיון לניו יורק טיימס. בשנה שעברה חוקרים מסין ומארצות הברית פרסמו מאמר שבו טענו כי התשובה שלילית. לא מדובר בנוצה של ארכאופטריקס, אלא של דינוזאור מנוצה. אותה שיטה, מסקנות הפוכות. החוקרים התמקדו בציר המרכזי של הנוצה, ובעיקר בקולמוס, החלק העירום נטול הסעיפים שבו הנוצה מתחברת לגוף. כשהמאובן נמצא, הוא הכיל את החלק הזה, כפי שמראים ציורים מהתקופה, אך במשך השנים, שחיקה שלו גרמה לכך שהוא נעלה מהעין. בעזרת טכניקת דימות מתקדמת הנקראת פלורוסנציה מושרת לייזר, Laser Induced Fluorescence, LSF, החוקרים הצליחו להתחקות אחר השאריות שהקולמוס השאיר באבן, והראו שהציר המרכזי מתעקם בצורה שונה מזו שנראית בנוצות מודרניות, וגם בנוצות של מאובני הארכאופטריקס. על פי הממצאים האלו, הם הסיקו שהנוצה שייכת ככל הנראה לבעל חיים אחר, ובכל מקרה אינה מהכנף של ארכאופטריקס, כפי שנטען בעבר. זה מדהים שהשיטה החדשה הזו אפשרה לנו לפתור את התעלומה בת 150 השנה של הקולמוס הנעלם, אמרה דניאלה שוורץ, מהחוקרים החתומים על המאמר. החיים התעלומה אכן נפטרה? לא כולם סבורים כך. אחד מאלו שלא השתכנע היה אותו ריין קרני, שכבר הזכרנו, חוקר מאובני מאוניברסיטת דרום פלורידה שיש לו רומן ארוך עם הנוצה הקדומה. בהיותו סטודנט לתואר ראשון, הוא למד ליצור מודלים תלת-מימדיים במיוחד בשביל שיוכל לחקור את שלדי הארכאופטריקס. ובלימודי הדוקטורט שלו, הוא הוביל את המחקר שקבע כי צבעה של הנוצה הוא שחור. ב-2011, 150 שנה בדיוק לאחר שהנוצה התגלתה, הוא קעקע את תמונתה על זרועו. לאחר שקראו את המאמר הקובע כי הנוצה לא הייתה שייכת לארכאופטריקס, קרני ועמיתיו שחזרו את הניסוי, והגיעו למסקנות אחרות לחלוטין, שעליהן דיווחו במאמר שהתפרסם לאחרונה. עבור קרני זה היה עניין אישי. חשוב לי מאוד לתקן את הרושם שנוצר, הוא אמר בריאיון לנשיונל ג'אוגרפיק. החוקרים עקבו אחר הציר המרכזי של הנוצה הקדומה, והשוו אותה למגוון רחב יותר של נוצות בהשוואה לאלו ששימשו במחקר מ-2019. הממצאים שלהם מראים כי צורת הנוצה מתאימה למקומה המשוער בכנף של ארכאופטריקס. הסעיפים של הנוצה, למשל, יוצאים מהציר המרכזי כמעט בדיוק באותה זווית שנראית בנוצות המאובנות על שלדי הארכאופטריקס. נדהמתי לגלות שהם דומים עד כדי כך, אמר קרני. נגמר הסיפור? קרני ועמיתיו לא הסתפקו בכך, אלא בדקו גם את המיקום שבו התגלתה הנוצה המאובנת והמאובנים האחרים. עד היום התגלו 12 שלדים מאובנים של ארכאופטריקס, כולם בסלעי גיר בדרום גרמניה. זה גם האזור בו התגלתה הנוצה. היא נמצאה פחות מ-2.5 קילומטרים ממקום גילוים של 4 מהשלדים. תארוך שלהם העלה שכל החמישה, 4 השלדים והנוצה, גם היו בעלי גיל דומה. כולם התאבנו בתוך פרק זמן של כ-165,000 שנה. הרף עין במונחים אבולוציוניים. בשבילי המפה הייתה כמו בום, נגמר הסיפור, כי לא היה אף דינוזאור אחר באזור שהיו לו נוצות תעופה מורכבות כאלו, אמר קרני. אך שוב, לא כולם מסכימים שהסיפור אכן הסתיים. מייקל פיטמן, אחד החוקרים שחתומים על המחקר מ-2019, אמר לניו יורק טיימס כי הוא עדיין חושב שצורת הנוצה אינה מתאימה למה שנראה על כנפי הארכאופטריקס. אנחנו לא יכולים לשלול את האפשרות שציפור אחרת השאירה את הנוצה, אמר. פיטמן והחוקרים שעבדו איתו מנסחים כעת תגובה למאמר של קרני ועמיתיו. חוקרים אחרים, לעומת זאת, מתעניינים פחות בשם של בעל החיים שנשא את הנוצה על גופו, ויותר במה שאנחנו יכולים ללמוד עליו מהנוצה והמאפיינים הייחודיים שלה. בשבילי, בסופו של דבר, הדבר החשוב הוא שהנוצה השתייכה לבעל חיים מתקופת היורה. בעל כנפיים קטנות, שיכול לעוף היטב, בלי קשר לשאלה אם היא נשרה מכנף של ארכאופטריקס או של ציפור אחרת, אמר חוקר המאובנים סטיבן ברוסט, מאוניברסיטת אדינברו בסקוטלנד. אין ספק שהלגונות החמימות שטופות השמש של גרמניה בתקופת היורה היו מלאות דינוזאורים מעופפים. מוצא הנוצה, מאת דוקטור יונת אשחר. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא אמיר בועז. עריכה טכנית, שלומי גילר.